שלום, כאן ליאור קודנר. אנחנו מזמינים אתכם לשמוע פודקאסט חדש מבית הארץ, על הדרך. מדי סוף שבוע נרכז עבורכם כמה מהכתבות המעניינות של העיתון, אותן תוכלו לשמוע בדרך לעבודה, בזמן ריצה, בישול או שטיפת כלים. הכתבות הוקלטו בשיתוף הספרייה המרכזית לעברים. האזנה נעימה.
מחברות עמנואל. כתבתו של בני ציפר. הקריין, ארז תודרס. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. כשקיימתי לפני זמן מה את הרעיון הבא עם הסופר הצרפתי עמנואל קרר, איש לא היה יכול לשער שבתוך זמן קצר כמה מן העובדות המופיעות בו השתנו באופן דרמטי כל כך. שוחחנו בין השאר על כך שספרו החדש, יוגה, נכנס לרשימה הקצרה של פרס גונקור היוקרתי, שהזוכה הסופי בו עמד להיות מוכרז ב-10 בנובמבר במסעדת דרואן בפריז, כפי שדורשת המסורת. קרר הוא סופר אהוד מעין כמותו בצרפת, וסיכוייו לנצח היו הטובים ביותר. הספר הופיע בסוף אוגוסט ועלה מיד לראש רשימות רבי המחר. בעת ששוחחנו, הגיעו המחירות שלו ל-200,000 עותקים. ואז התהפך הכל. בשל גל הקורונה השני בצרפת נדחה מועד ההכרזה על הפרס ל-30 בנובמבר, מתוך תקווה שב-1 בדצמבר תתאפשר פתיחתן מחדש של חנויות הספרים לקראת חג המולד. ובין כך לכך התפוצצה פרשה חדשה, גרושתו של קרר, העיתונאית הלן דווינק. התראיינה במגזין Vanity Fair, טענה שהוא שקרן והאשימה אותו בהפרת חוזה הגירושים שלהם. היא אמרה שעל פי החוזה קרר התחייב שלא לפרסם דבר על חייהם המשותפים בלי לקבל את רשותה, והנה הספר יוגה, המוצג כאוטוביוגרפיה, הוא כל כולו על נישואיהם, והוא מלא עובדות שקריות. עמנואל קרר סרב להגיב על האשמות נגדו, אבל חברי אקדמיית גונקור נכנעו לרוח הזמן, ובצעד יוצא דופן משכו את ספרו מן הרשימה הקצרה. את הקלות הבלתי נסבלת שבה עשו זאת, תולים בפרישתו של עיתונאי התרבות ברנר פיבו מראשות ועדת הפרס. פיבו היה נאבק להשאיר את הספר בתחרות, והרי כל כתיבתו של קרר עומדת על המשחק העדין בין ביוגרפיה לוידיון. המשחק העדין הזה הוא אולי מה שהפך אותו לאחד מחשובי הסופרים הצרפתים החיים ומן המצליחים שבהם, לצידו של מישל וולבק, הידוע אולי יותר מחוץ לצרפת בגלל השערוריות המלוות את יציאתם לאור של הרומנים שלו, ובשל התרת הרסן המינית שלהם. למעשה נדמה שקרר הוא ההפך הגמור מוולבק מבחינת המזג והמראה, דמות של ג'נטלמן מושלם, איש רעים להתרועע, שהוציא לו מוניטין כרב אומן בסוגת הרומן הדוקומנטרי, סוגה מתוחכמת מאוד, העומדת בין הביוגרפיה ובין הרומן, וכמו מטילה ספק באמינות של שניהם. האופן המאוסס שבו הוא רושם את חיי דמויותיו, מזכיר את קווי הרישום של הציירים הגדולים של הרנסנס ברישומי העיפרון שלהם. וזה בניגוד לקו הרישום והחיתוך האקספרסיבי הגס וההחלטי של וולבק. כזה היה לימונוב, שבו סרטט קרר את חייו של העיתונאי והסופר הרוסי אדוארד לימונוב, שמת ברוסיה לפני כמה חודשים, והיה טיפוס של בוהמיין סובייטי, הולל, אופורטוניסט חסר עקבות, דיסטנט שהיגר מברית המועצות, חזר אליה בשנות ה-90 והקים שם את מפלגת האופוזיציה לפוטין, המפלגה הנציונל בולשוויקית. לכאורה דמות שולית שבשוליית האינטליגנציה הסובייטית, ועם זאת כל כך מייצגת את התהפוכות שעברה התרבות הרוסית בדורות האחרונים. קרר הספיק לראיין אותו, ועל סמך מה שליקט ממנו ועליו, בנה דמות מרתקת של גיבור מנוול בלי לשפוט אותו אף לרגע. כזהו גם המלכות, הרומן שקדם ליוגה ויצא לאור עתה בתרגום עברי יפהפה ומדויק של ניר רצ'קובסקי בהוצאת בבל, והוא גם סיבת הראיון עם הסופר. בהמלכות מתעד קרר תהליך רוחני ארוך שעבר. לפני כמה שנים חוויתי מה שקרוי משבר אמונה, מספר קרר, והחלטתי לחזור בתשובה לקתוליות ולחנך את ילדיי ברוח הדת. הניסיון לא צלח ומהר מאוד חזרתי לעולם החילוני, אבל מן התקופה הדתית הזאת נשארו המחברות שמילאתי בהגיגים תיאולוגיים. כלומר, מה שמסופר ברומן התקיים באמת ובמדויק במציאות? או שצריך לקבל את האמת שלו ברבון מוגבל? כן ולא. המלכות הוא שילוב של הסיפור האישי שלי, יחד עם ניסיון לכתוב ביוגרפיה של השליחים שחיו בדור שאחרי ישו, הפיצו את הנצרות וכתבו איגרות לקהילות הנוצריות הראשונות וכן את ספרי הבשורה של הברית החדשה, פאולוס מצד אחד ולוקס מצד אחר, ולצידם יוחנן ועוד כמה דמויות משנה כגון יעקב, אחיו של ישו, וגם אותו תאופילוס מסתורי שלמענו כותב לוקס את האבנגליון שלו. אתה ודאי יודע כמה מעט ידוע על כל אותם אישים ועל חייהם, ומה שידוע עטוף במעטפת עבה של מיתוסים. בחלקו הראשון של המלכות הוא מספר כיצד הגיע לרעיון לכתוב ביוגרפיה של השליחים. הסנדקית שלו, ז'קלין, שהיא קתולית אדוקה, נותנת לו במתנה את הביבליה של ירושלים, הגרסה הרשמית של הכנסייה הקתולית לתנ"ך והברית החדשה. הוא מתחיל לקרוא ולשוחח איתה על מה שקרה. היא ממליצה לו על עוד ועוד ספרים על חיי קדושים נוצריים, כגון הוידועים של הקדוש אוגוסטינוס וחייה של תרזה מליזיה, שהייתה הקדושה הנודעת ביותר של המאה הקודמת. את את מצטיירת לקורא דמותו של קרר המספר, דמות של בורגני פריזאי הנמשך לרוחניות, ברוח ה-New Age, אך גם סולד ממנה. הוא מנסה טיפול פסיכואנליטי, אך זה נכשל, מתעניין בחוברות שמציעות לו כיתות מיסטיות שונות ומשונות, ונרתע מהן עד לרגע שהוא, אדם נשוי, אב לילדים, המתפרנס מכתיבת תסריטים לסדרות טלוויזיה, מה שהוא אכן עושה לפרנסתו, מחליט סופית לחזור בתשובה לקתוליות. הוא פורש למנזר בנורמנדי, ומקבל עליו תחילה בהתלהבות את סדר היום הנוקשה של הנזירים, אבל נגאל מריח חומר החיטוי בשירותים של המנזר. כחלק מהתהליך הוא ממלא מחברות באותם הגיגים על הברית החדשה, שיהיו שנים ספורות אחר כך הבסיס לספר שלפנינו. במחברות האלה הוא מנסה להבין באופן הגיוני איך אדם נאור בן זמננו יכול להאמין באמת ובתמים בלידת הבתולין או בתחייתו של ישו מן המתים. בין השאר הוא תוהה מי הם אותם תימהונים שכתבו את הסיפורים האל-טבעיים האלה, וכיצד החלו להאמין להם בעצמם על אף האבסורדיות הגמורה שלהם. אבל מהר מאוד הוא מבין שאין לו כוחות הנפש המספיקים להיות אדם דתי באמת, והכל מתנפץ סביב המטפלת שהוא סוחר לילדיו הקטנים. מאחר שהוא באמצע תהליך של תשובה דתית, הוא מצליח לשכנע את אשתו שהם צריכים מטפלת בעלת ערכים קתוליים, ונופל בקסמיה של ג'יימי אוטומנלי, אישה רוחנית שגדלה במושבת היפים אמריקאית ונראית כהומלסית אמריקאית מגושמת. הנה יש לו הזדמנות להושיע נפש נוצרית במצוקה, אבל עד מהרה מתברר שהיא מופרעת ואינה מתפקדת, ולאחר שעליו לפטר אותה בלחצה של אשתו, היא ממשיכה להטריד אותו ואת משפחתו, מסרבת לפנות את חדרה, ואף חוזרת אליו בעדרם והופכת את חייהם לסרט אימה בסגנון מיזרי. לכאורה צריך היה כנוצרי לקבל חריגים חברתיים כמותה ולחבק אותה, וכך מתברר לו עד כמה אין לו אורך הרוח לכך. כתוצאה מהתהליך של חזרה בתשובה שניסיתי לעבור, לא נותר לי אלא להגיע למסקנה שאיני אדם מאמין מספיק אפילו כדי להיות אתאיסט, הוא אומר עכשיו. כי רק אדם שהאמין באלוהים יכול להתכחש אליו, ואילו אני לא כאן ולא כאן, ולכן איני יודע. כמו קפקא שציטטתי אותו ברומן, אני יודע מעט מאוד, אין זה אומר שהאמת לא קיימת. תוכל להסביר? המשפט הזה הוא הבסיס לכל הספר, שבו ניסיתי להראות שכל כמה שניסיתי לתאר את חייהם ואישיותם של פאולוס ולוקס, ושליחים אחרים של הנצרות, מן המעט שבמעט הידוע עליהם, התברר לי שגם הם עצמם חיו באי ודאות גדולה בנוגע לשאלה מה ומי היה באמת ישו הנוצרי, שאותו לא הכירו אישית. והם הקדישו את חייהם לחתור אל סיפורו האמיתי של ישו, ובסופו של דבר קיבלנו בספרי הבשורה ארבע גרסאות שונות על אותה אמת. אצולה רוסית ומאגרים אפריקאים. בשל מגבלות הקורונה, הרעיון הזה עם קרר נועד להתקיים בזום, אבל שעה לפני המועד התברר שהוא לא מצליח לתפעל את הזום במחשב שלו, וגם בשיחת וואטסאפ לא צלח הקשר. לבסוף השתמשנו באמצעי התקשורת הישן והטוב, הטלפון. לא היה צורך ביותר מזה, מפני שכבר נפגשנו פנים אל פנים בעבר. זה היה בקיץ של שנת 2014, בפסטיבל לסופרי מסעות המתקיים מדי שנה בסן מלו שבבריטן, ונושא את השם נוסעים מפתיעים. קרר בא לדבר אז על לימונוב, ובאולם שבו הופיע שהיה מלא מפה לפה, זכה לקבלת פנים חמה כשל סופר נערץ. עכשיו, בריאיון הטלפון, וכדרכם של ראיונות, מתבקש לכאורה לשאול תחילה את קרר, 62, בעבר מבקר קולנוע, תסריטאי ובמאי, על מוצאו המשפחתי. אבל אין צורך להטריח אותו בכך. הוא כבר חשף את הכל בחנות רבה בספריו האוטוביוגרפיים, כגון ברומן ממואר שלו חלום רוסי, ובחיים אחרים משלי שלא תורגם לעברית. בזה האחרון, שבשנת 2011 עובד לסרט בבימוי פיליפ ליאורה, סיפר בפרוטרוט את סיפור חייה ומותה של גיסתו, אחות אשתו, שופטת שמתה מסרטן. קצת מפתיע היה לגלות שמצד אמו קרר הוא בן למשפחת אצולה רוסית גיאורגית גרמנית, שהגרה לצרפת עם פרוץ המהפכה הבולשיביקית. אמו, הלן קרר דיאנקוס, זורבישבילי, דודניתה של נשיאת גיאורגיה הנוכחית, סלומה זורבישבילי, היא היסטוריונית נודעת, המכהנת כמזכירת האקדמיה הצרפתית לכל חייה, האישה הראשונה בתפקיד זה. רק לפני שבוע עוררה גם היא שערוריה, כשמתוקף תפקיד זה העבירה הוראה חד צדדית לכתוב קורונה בנקבה, בניגוד לכללי הדקדוק. בעבר כיהנה כחברת הפרלמנט האירופי מטעם מפלגת הימין הגוליסטית של ז'אק שיראק, וב-2005 כבר עוררה סערה גדולה כשהגיבה בזעף על המהומות האלימות שפרצו אז בפרברים העניים של פריז, והשימה את האפריקאים בכך שהם חיים בפוליגמיה ומולידים ילדים בלי חשבון. איני חסר טקט עד כדי כך שאשאל את קרר אם בינתיים שינתה את דעותיה, אבל אולי דמותה של המטפלת המופרעת, הנכנסת לחיי משפחתו והופכת אותם לגיהנום ברומן המלכות, היא השתקפות של אותה התלבטות שביטאה האם בדרכה בין החמלה לאחר ובין הצורך בשמירת הקיים, שנוכחותו של האחר מערערת עד היסוד. דודו של קרר, ניקולה זורבישבילי, הוא מלחין צרפתי פורה, תלמיד של הפסנתרנית הנודעת נדיה בולנג'ה, שהתפרסם במוזיקה שכתב לסרטים רבים. בנו, כלומר, בן דודו של קרר, הוא פרנסואה זורבישבילי, 1965 עד 2006, פילוסוף צרפתי מוערך שהתמחה בכתבי שפינוזה ודלז. בחלום רוסי, חזר דור אחד קודם אל סיפורו של סבו, הכלכלן הגיאורגי צרפתי ז'ורז' זורבישבילי, שהטיל צל מעיק על המשפחה המכובדת ולכן הוא שתק שנים רבות. סבי מצד אמי היה מהגר מגיאורגיה שהגיע לצרפת בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20 אחרי לימודים בגרמניה, קרר מספר. בשנתיים האחרונות של הכיבוש הנאצי הוא עבד בבורדו כמתרגם למען הגרמנים. אחרי השחרור, אלמונים באו לביתו, עצרו אותו ולקחו אותו אימם. אמי הייתה אז בת 15, דודי היה בן 8. הם לא ראו אותו שוב. לא מצאו את גופתו, אין לו קבר ומצבה. הנה, אמרתי את זה. אבל אחרי שאמרתי את זה, זה לא נראה מי יודע מה חשוב. זו טרגדיה, כן, אבל טרגדיה בנאלית, שאין לי בעיה לדבר עליה באופן פרטי. הבעיה היא שזה לא הסוד שלי, אלא הסוד של אמי. כל אותם פרטים מסבירים הרבה מדרכו של קרר כסופר. תביעת האצבעות של המחקר ההיסטוגרפי שירש מן הסתם מאימו ניכרת בכל כתיבתו, בעיקר בזהירות הרבה שהוא נוקט בבואו לתאר אירועים ודמויות מן העבר ברומנים הדוקומנטריים שלו. אין לו שום עניין לעטוף את הקורא באשליה של מציאות, אלא להפך. הוא חולק עמו בלי הרף את לבטיו בנוגע למה שהיה עשוי להתרחש במקום ובזמן מסוימים שבהם פעלו גיבוריו. את כל זה קרר עושה כאמור בעדינות מהוססת, ומבחינה זו הוא משתייך לאסכולה הספרותית שיש לה כיום 2-3 רבי אומנים בצרפת, המתמחים בכתיבת רומנים דוקומנטריים. רובם ככולם אינם מוכרים כלל בארץ ולא תורגמו לעברית, בגלל הקושי להעביר בתרגום את עדינות הסגנון שעליה עומדת כתיבתם. מבין אלה יש לציין במיוחד את פייר מישון, שנחשב כבר לקלאסיקה צרפתית, עם הכאין ביוגרפיה רמבו הבן של ארתור רמבו, אבל מזווית מקורית לחלוטין של האנשים שהכירו בצעירותו את המשורר המקולל שחדל לכתוב שירה בגיל 18. מרגש לא פחות הוא ספרו חיי ז'וזף רולן על הדבר שוואן גוך השתמש בו כמודל בשישה מציוריו. קרר אכן הושפע ממישון העמוקות בכתיבתו, ומבחינות רבות הוא ממשיכו המובהק של הסגנון שזה יצר, אם כי הוא פחות חמור וסגפני ממנו ויותר נגיש לקורא. אפשר היה להיווכח בכך כבר בלימונוב, 2013, בבל, שקדמו לו בעברית חלום רוסי, 2009, מטר. במקור, כותרת הספר היא רומן רוסי כשם ספרו של מאיר שלו, והיא שונתה מן הסתם בשל כך, ולפניו כיתת השלג, 1997, ספריית פועלים, שעובד לסרט ב-1998, והצד האחר, 2002, ספריית פועלים, המספר את סיפורו האמיתי לגמרי של ז'אן קלוד רומן, אדם רגיל ואיש נחמד, שהורג יום אחד את כל בני משפחתו, כדי לחסוך מהם כביכול את הכאב שבחשיפת השקרים שהסתבך בהם במשך השנים. מה שמפתיע בספר הוא השתתפותו הפעילה של הרוצח עצמו, בכתיבה יחד עם קרר, שביקר בחילאו במשך שנתיים, וגילה אדם דתי באופן עמוק המחפש גאולה לנשמתו. אני מרגיש שבהמלכות יש לך חשבון פתוח עם כמה מחברים של רומנים היסטוריים לפניך. בשלב מסוים בספר אתה תוקף חזיתית את הרומן האיקוני זיכרונות אדריאנוס של מרגריט יורסנר, שנחשב בעיני רבים למופת של רומן היסטורי. אתה כמעט מאשים אותה בהטעיית הקוראים. מרגריט יורסנר ניסתה לספר לנו את חיי הקיסר הרומי אדריאנוס ואת תקופתו, כולל מרד בר כוכבא, באופן האינטימי ביותר שאפשר. יש לי ויכוח על הדרך שהיא עשתה זאת. השיטה שלה הייתה כמו של במאי סרטים דוקומנטריים, שמנסים ככל יכולתם להעלים מהצופים את העובדה שהם מצלמים את הסרט, מניעים אותו ומשחקים בנדמה לי כאילו הם אינם שם. אבל לבסוף הצופה, ובמקרה של יורסנר, זה הקורא, מתפכח מהאשליה ואומר בליבו, מניין לה הגישה הישירה הזאת אל הקיסר אדריאנוס? מניין היא יודעת מה הוא אמר ברגע מסוים ועשה ברגע מסוים? אני מעדיף את הסרטים התיעודיים שבהם ברור שהמצלמה שם והבמאי שם, לפעמים מחוץ לפריים ולפעמים גם בתוכו, ויש אינטראקציה מעניינת לעצמה בין המצלמה למצולמים. ומה שהמצלמה והבמאי לא מצליחים לראות או לשמוע או להביא לו ראיות מוחשיות, הם אינם משלימים בסצנות בדיוניות. אתה משתמש תכופות במונחים מתחום הקולנוע. אל תשכח שבתחילת דרכי הייתי שנים לא מעטות מבקר קולנוע. כתבתי תסריטים לסרטים לא מעטים, וגם ביימתי סרטים בעצמי, בין השאר את למוסטש עם ונסן לנדון. הייתי כמה שנים חבר בוועדת השופטים של פסטיבל קאן ופסטיבל ונציה. אני אוהב מאוד קולנוע, והקולנוע השפיע מאוד על עבודתי כסופר. עריכת סרטים הייתה בית הספר שלי לכתיבת ספרים. העריכה הקולנועית מלמדת אותך שמה שנכנס בסופו של דבר לסרט הוא חלק זעיר ממה שצילמת, והשאר נשאר על שולחן העריכה. כך אני גם כותב, רק מעט ממה שאני כותב נכנס בסופו של דבר לספר. יש מסורת ארוכה של סופרים צרפתים שחזרו בתשובה לקתוליות. הויסמנס, פול קלודל, ברננוס, פרנסואה מוריאק. האם אתה רואה את עצמך כממשיך דרכם? אני לא מרגיש שיש לי איזושהי זיקה אל כל השמות שציינת, אם כי אני מזכיר כמה מהם בספר יחד עם עוד אחרים. כי בסופו של דבר אני מתאר בספר אדם שדרכו אל האמונה לא צלחה, שאינו מסוגל להביא את עצמו להאמין בדוגמות של הנצרות, הוא מרגיש את הגיחוך שבהן. אולי ראוי להזכיר למען הפרופורציה את התקרית הלא נעימה שקרתה סביב הספר שלי בשנה שעברה באוניברסיטה הקתולית של אוהיו, כשאחד המרצים שילב אותו בחומר הקריאה של הקורס שלו, וכתוצאה מכך פותר בטענה שיש בספר דברי תועבה ופורנוגרפיה הפוגעים בנצרות. ואומנם, מקץ 470 עמודים שבהם ניסה קרר לצייר את דמויותיהם של השליחים שכתבו את ספרי הבשורה של הברית החדשה, הוא כמו סוגר את הספר בהנחה בשתי מילים קצרות. איני יודע. השליחים הנוצריים והמקרה הפסיכיאטרי. אין לקרר בעיה לומר לי שבעיניו הקדוש פאולוס, מפיץ הנצרות, היה מקרה פסיכיאטרי. שהוא היה היהודי האחראי בעצם לאנטישמיות, שנשארה מאז ועד היום כתם לא נמחה על הנצרות. אבל למרבה האירוניה, כנראה שבלעדיו לא הייתה קמה הנצרות. מהמלכות ברור לעין שקרר הזדהה עמוקות עם השליח לוקאס, שמייחסים לו הן את הכתיבה של הבשורה על פי לוקאס, והן את זו של מעשי השליחים, כלומר כרבע מן הברית החדשה. לוקאס לא היה יהודי במקורו, אלא סורי יווני, והיה כנראה משכיל יותר מיתר השליחים, שהיו רחוקים מאוד מרמתו הספרותית והסגנונית, הוא אומר. אם אכן הוא שכתב את הספרים המיוחסים לו, הם מלמדים עליו שהיה ספוג בתרבות יוונית וקרא את כתבי ההיסטוריון טוקידידס, כי ספר הבשורה שלו נפתח ממש בסגנון ההיסטוריוגרפי היווני. והוא היה רופא, או לפחות כך נרמז בכמה מקומות בברית החדשה, ונרמז גם שלא היה נימול. מכל הרמזים האלה אפשר להפליג על כנפי הדמיון ולתאר את הקדוש לוקס כרופא חולים, כלומר, כטיפוס אמפתי ואוהב אדם, רגיש, המתלווה אל פאולוס לרומא בסוף חייו. אתה רץ קדימה מהר מדי. הרעיון הזה מיועד לקהל יהודי שמכיר בקושי את הברית החדשה. טוב. פאולוס היה יהודי פרושי מאסיה הקטנה, אולי תלמיד של רבן גמליאל, שהצליח לעשות את הבלתי אפשרי ולהפיץ ענף של היהדות, שלכאורה לא היה לו שום סיכוי להצליח, ולהפוך אותו לאחת הדתות הגדולות בעולם. בצעירותו רדף את הנוצרים עד להתגלות שהייתה לו בדרך לדמשק, שהפכה את ליבו. במשך עשרות שנים יצא למסעות מיסיונרים כדי להפיץ את בשורת ישו בקרב יהודים וגויים. יודעים שכחלק ממסעותיו המיסיונריים הוא הגיע כמה פעמים לירושלים ונפגש עם שמעון פטרוס, יוחנן, מתלמידיו של ישו, ועם יוחנן ויעקב, אחיו של ישו. בספר אתה מתאר את הביקור של פאולוס בירושלים ובארץ ישראל בצבעים אמינים כל כך, שאי אפשר שלא להבחין שביקרת בירושלים לפני שכתבת את הפרק הזה. אני נאלץ לאכזב אותך חלקית. אכן ביקרתי בירושלים ובישראל, אבל לא לצורך כתיבת הספר. ברוב עבודת הכתיבה שלי הסתמכתי על ספרים. כפי שאפשר לשים לב, בקריאה מקרוב של הספר, אני כל הזמן מסייג את התיאור שלי ואומר, כך זה היה עשוי להיות. אין שום הוכחה, למשל, לכך שלוקס התלווה אל פאולוס לירושלים וזכה לפגוש את התלמידים שהכירו את ישו אישית. הסתמכתי על המסורות הכנסייתיות המספרות שמכיוון שפאולוס היה אזרח רומי, הנציב הרומי לא התייחס אליו באותה חומרה שקודמו התייחס אל ישו, וכשדרש הכהן הגדול לעצור אותו, הנציב הסתפק במעצר בית נוח בקיסריה שנמשך כשנתיים עד שפאולוס הועבר להישפט ברומא. הזכרת את ישו, ואני תוהה למה אינך עוסק גם בדמות שלו בספרך. כי אם מסתכלים מקרוב על מה שיש על ישו בברית החדשה, זאת דמות מעורפלת לגמרי, מה גם שלא זו הייתה המטרה שלי. מה רציתי להראות בספר הזה? רציתי להמחיש את הרעיון שהדעת היא בסך הכל ספרות, כך שלא משנה לי מי היה ישו האמיתי. אותי עניינו הסופרים שכתבו את הסיפור שלו, שנהפך לסיפור משכנע כל כך שהוא הצליח מעל למשוער. והסיבה שהוא הצליח היא שיש בו עצמו המון ספקות וחידות ואי ודאויות שנשארו כפי שהם, כמו בספרות המודרנית. הרי עצם זה שיש לך ארבעה ספרי בשורה שמספרים אותו הסיפור, אבל באופנים שונים ומנקודות מבט שונות, ומי שערך את הברית החדשה השאיר את הסתירות הפנימיות שביניהם כפי שהן, זה כבר חידוש גדול בנוסח רשומון. אני מתקשה להסביר לקרר שגדל על הברית החדשה את החסר העצום שאני חש מכך שחונכנו כאן לאיבה גלויה וסמויה לנצרות ולזלזול בה, וכך החמצנו את כל העושר הספרותי שהוא מתאים אותנו בספרו. נדמה לי שהוא דווקא מבין אותי מיד, לכן הוא מדגיש באוזניי שהדמות של לוקס כל כך מעניינת. לעומת השליח יוחנן, למשל, שספר הבשורה שלו אנטישמי ממש ומלא זלזול ביהדות, לוקס בא מבחוץ, מן התרבות היוונית, ומביט ביהדות בתימהון ובעיניים פעורות לרווחה. ישו, מל גיבסון ובין לדן. יש בהמלכות שפע של סצנות כמו קולנועיות מרהיבות. איני יודע למה, אבל הפלסטיות ביותר, המוחשיות ביותר, האמינות ביותר שביניהן הן אלה המתרחשות בירושלים בעת הביקור הגורלי של פאולוס, שבו ילשינו עליו הכהנים היהודים לשלטונות הרומיים. בינתיים אין איש משער את הסוף המר, וקרר משתעשע בתיאור המשעשע והעכשווי כל כך של תלמידי פאולוס, תימותאוס ולוקס ועוד שלושה יוונים, המסתובבים בסמטאות העיר כמו קבוצת תיירים, לא מדברים את השפה, לא יודעים דבר על מנהגי המקום. חברי תנועתם, שלשמם באו, אינם מסבירים להם פנים, ובייחוד מזעיף להם פנים יעקב, אחיו של ישו. בפגישה אצל יעקב, איש מן העבדקנים שמהווים את הגרעין הקשה של מקורביו, לא אמר להם מילה ולא הציע להם אפילו כוס מים. החמיצות המתנשאת הזאת של האינטלקטואל הירושלמי שצייר קרר אמינה כל כך, ששוב אני חושד בו שעשה עבודת מחקר מפורטת על ירושלים כהכנה לכתיבת הספר. אבל הוא מבטיח לי שלא היה זקוק לכך, מפני שכל מה שנדרש ממנו הוא לקרוא בקפדנות את מלחמות היהודים של יוספוס פלביוס ולהצליב, ואת השאר לדמיין על פי דוגמאות קולנועיות וספרותיות מאוחרות. כי בהנחה שהברית החדשה היא יצירה ספרותית, למה שתהיה מניעה לפרש את מה שסתום בה באופן ספרותי או קולנועי? מעט מאוד, כמעט לא כלום, ידוע לנו, למשל, על מנסון, שם המוזכר בחטף במעשה השליחים, שהיה כפריסאי במוצאו, והלין, על פי הכתוב, את פאולוס וחבורתו בדרכם מירושלים לקיסריה, או בירושלים עצמה, באותו מסע שהתרחש כנראה בשנת 57 לספירה. קרר אינו יודע עליו דבר יותר מקודמיו, אבל כמי שמוחה עדים משמשה, כדי לצפות במה שמאחוריה, הוא בוחר בו להיות האדם הפשוט והנחמד, כנגד היחסן, הסנוב, שהוא יעקב, אחי ישו. מנסון, החביב, מתגלה כיחיד שהדריך אותם, שתחת קורת גגו ישנו, מחורבלים בשמחותיהם, שורצות הפשפשים, ושואלים את עצמם, מה בכלל באו לחפש במקום הנורא הזה? וקרר ממשיך. בסרט או בסדרת טלוויזיה, הייתי מנסה לעצב את מנסון בדמותו של הצלם הגמד והעמום מינית מהסרט שנה בצל הסכנה, שמקבל בג'קרטה את פני מל גיבסון בתפקיד העיתונאי הצעיר, ומסרטט לו את מפת הכוחות שגורמים למצב הפוליטי להיות קונפיץ. מעט אחר כך הוא מסביר את מלחמות היהודים של יוספוס פלביוס כריברס שוט של האבנגליונים המצולם מזווית הפוכה. האם הנצרות הצליחה כי היא הייתה סרט יותר טוב? כשהוא כותב שהסיבה שגופתו של ישו נעלמה מקברו עשויה להיות שהשלטונות הרומיים, כמו כוח הקומנדו האמריקאי שחיסל את אוסמה בן לדן, דאגו להעלים אותה, אני מבין את האיבה לספר הזה בחוגים קתוליים אדוקים. אני נותן את המילה האחרונה לקרר, ליתר דיוק, למספר של ספרו המלכות. אני משער שכאשר הספר הזה יראה אור, ישאלו אותי, אז בסופו של דבר אתה נוצרי או לא? הייתי יכול להתחכם, לומר שאם טרחתי לכתוב את הספר הזה, זה בשביל לא לענות על השאלה הזאת, בשביל להשאיר אותה פתוחה ולתת לכל אחד להתמודד איתה. זה בהחלט הסגנון שלי, אבל אני מעדיף לענות. לא. לא, אני לא מאמין שישו קם לתחייה. אני לא מאמין שאדם כלשהו חזר מן המתים. אלא שהעובדה שאפשר להאמין בזה, שאני עצמי האמנתי בזה, מסקרנת אותי, מרתקת, מטרידה, מסעירה, איני יודע איזה פועל הכי מתאים. אני כותב את הספר הזה כדי להישמר מלחשוב שאני, שאיני מאמין בכך עוד, יודע על כך יותר מאלה שמאמינים, יותר ממני עצמי כשהאמנתי. אני כותב את הספר הזה כדי שלא לנטות אך ורק לכיוון שלי. מחברות עמנואל, כתבתו של בני ציפר, הקריין ארז תודרס. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.